שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של איטרוספקציה. אני עמית שיזיק לצידי ענבר לורבר ואנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים בשפה בהירה, פשוטה וסימפל אס דט. אנחנו כאן כדי לעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר על חיים של כולנו, וכדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו מארחים את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה בגובה העיניים. אז יאללה פתיח ומתחילים.
נמצאים עם טל בן דוד, שמתמחה בפסיכולוגיה קלינית ודוקטורנטית במעבדה לפסיכותרפיה, וגם אימא, שאנחנו עוד שנייה נבין למה הפרט הזה היה חשוב לציין. אז בלי יותר מדי מריחות, טל, כיף שאת פה, ונשמח אם תציגי את עצמך.
טוב, אז שלום לכולם. אני מאוד שמחה שהזמנתם אותי לפה, אז תודה לכם. אז כמו שאמרתם, אני טל, ואני דוקטורנטית לפסיכולוגיה, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת חיפה, וככה המשכתי לדוקטורט במעבדה של פרופסור סיגל זיל פמנו המדהימה, מעבדה שחוקרת בעצם טיפול, תהליכים בטיפול, ובעצם אני מתמקדת בקשר, בקשר הטיפולי, בין היתר, יש עוד כמה מחקרים שאני ככה שותפה אליהם, ובעצם למה אני פה, ולמה הפרט הזה חשוב היה שאני אימא. אז באמת בתחילת הדוקטורט שלי, ככה נכנסתי להיריון, יצאתי לחופשת לידה, ובמהלך החופשת לידה קרה דבר מעניין מאוד. ככה התחלתי לשוטט באינסטגרם, כמו כל אימא בחופשת לידה, ופתאום גיליתי שם עולם שלם של מידע, בנוגע לקטנטנים, בין אם זה בנוגע להתפתחות המוטורית שלהם, להתפתחות השפתית, להתפתחות החברתית, כל מיני, ככה, כל מיני היבטים שמדברים על התפתחות, יש המון נשות מקצוע שמנגישות את המידע מהתחום שלהם, פיזיותרפיסטיות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, וככה באמת עם כל המידע שהיה שם, באמת שמתי לב שרוב המידע מתמקד יותר בהיבט של ההתפתחות הפיזית, כאילו איך ללמד את התינוק להתהפך, איזה תרגילים לעשות איתו, אם צריך לעשות את זה או לא, יש כל מיני מלוות התפתחותיות. ובאתי ואמרתי, רגע, איפה כל המידע מהפסיכולוגיה? איפה כל מה שאנחנו יודעים על ההתפתחות הרגשית, החברתית, של הקטנטנים האלה? אנחנו יודעים כמה התקופה הזאת בחיים היא תקופה חשובה ומשמעותית להתפתחות האישיות וליכולת, אם אני ככה מתחברת שוב למקום של הקשר, ליכולת ליצור קשר משמעותי בהמשך, בחיים הבוגרים. אנחנו יודעים כמה זה חשוב, יש על זה המון המון תיאוריות והמון המון מחקר ונקודות הסתכלות, וראיתי שזה חסר, שזה ממש ממש חסר.
מה זאת אומרת חסר? חסר זה אומר אפילו ברמה שלא קיים?
יש דברים שאפילו ברמה שלא קיים, זאת אומרת, אני מדברת עכשיו על מידע פסיכולוגי, תיאורטי ומחקרי, מבוסס מחקר ותיאוריה, זאת אומרת, מידע כזה באמת שלא פגשתי באינסטגרם, לא יצא לי לראות. בנוגע למידע אחר, אז יש המון מידע ברשת, מן הסתם, וכן גם פגשתי ככה כל מיני דברים, נשים שככה פותחות עמוד ומתעסקות עם תינוקות וזה, כותבות, אבל להרגשתי זה לא היה כמו לתת את ה... זה לא היה באמת המידע שאנחנו מכירים, כל מי שעשה תואר ראשון בפסיכולוגיה ולמד פסיכולוגיה את הקורס בפסיכולוגיה התפתחותית ותיאוריות של האישיות וכל הדברים האלה, ממש ממש מלא מבחנים ומחקרים חמודים שאנחנו מכירים, שפשוט לא... היה חסר, ומאיפה הגיע הצורך, כי ככה באמת ההבנה של הצורך, יש לי גם אחיין מתוק, בין שנתיים וקצת, ואחותי הגדולה ככה נכנסה למקום הזה של ההורות לפניי, והיא כל הזמן הייתה שואלת אותי, כל הזמן הייתה אומרת לי, תגידי, ראית מה כתוב שם, זה נכון, זה לא נכון, מה מצופה ממנו בשלב הזה, מה זה אומר, מה
פה. חיפשה תשובות.
היא חיפשה תשובות, היא חיפשה מידע, וככה ראיתי שכל פעם כזה אני מספרת לה, אני מראה לה, אני כאילו מדברת איתה, ופתאום היא יצרה, והיא אמרה, וואלה, זה ממש מידע חשוב, זה ממש, היא ככה למדה משפטים וחשבונאות, וכאילו, אתם יודעים, היא אומרת, כאילו, אני נגיד בן אדם שלמד באקדמיה, בן אדם משכיל, ואני יודעת המון, אבל אני לא יודעת על פסיכולוגיה, אני לא, אין לי שום רקע בזה. ואני חושבת שזה משהו שאנשים, ככה, שצמאים לידע מבוסס, ישמחו להכיר ולראות. וככה השתעשנו ברעיון שאולי לפתוח איזה משהו חמוד בזה. ובאיזשהו שלב אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה. כאילו, אני אפתח איזשהו עמוד, משהו חמוד. וזה התחיל ואמרתי, אם אני אגיע ל-30 אמהות, כאילו, באמת, עשיתי את שלי. באמת זה בא מהמקום הזה.
רגע, אז שנייה לפרסום גם, איך קוראים לעמוד, מה השם שלו?
אז קוראים לו Baby Steps Psychology, הוא נמצא באינסטגרם, והרעיון מאחורי השם זה גם ככה, כי אני מדברת בעיקר על פסיכולוגיה בשלבים המוקדמים של החיים, על איך מתבוננים ורואים את השלבים האלה שהם מאוד מאוד משמעותיים, וגם כי זה ב-Baby Steps, זאת אומרת, זה כל פעם ככה עוד קצת, עוד פיסת מידע, עוד מחקר קטן, עוד איזה חלק מתיאוריה שאנחנו מכירים, ובאמת אני מנסה להנגיש את זה בצורה שהיא אפשרית לעיכול, זאת אומרת, כאילו היא מאוד ככה לאט לאט, מאוד מנסה שזה יהיה כמה שיותר פשוט ובהיר, על אף שזה קשה מאוד, אני בטוחה שאתם גם בגלל שזה מאוד דומה לעשייה שלכם, כן.
בפיליו.
אז כן, יש כל כך הרבה דברים, כאילו, בהתחלה חשבתי שאני אתחיל מהכי בייסיק בעולם, אני אתחיל ב... להנגיש דברים שכאילו אין, כאילו זה יהיה ברור, זה יהיה בסדר, נגיד כמו תיאוריית ההתקשרות שאפשר לדבר אותה, נגיד התיאוריה של מרגרט מאלר, כאילו על הנפרדות, כל הדברים כאלה, ולאט לאט ככה העזתי קצת יותר, ולקחתי קצת מונחים של וויניקוט, ולקחתי אפילו את המאמר על רוחות הרפאים בחדר הילדים.
רגע, אז אולי באמת ניכנס, נאגד את זה ואז ניכנס אולי לדוגמאות קונקרטיות שכבר יהיה בדברים לאחוז. באמת ראית איזשהו צורך שחסר, יש חוסר ויש גם רצון של אמהות בחופשות לידה לקבל את המידע הזה שהוא כל כך קריטי והוא מוסיף עוד איזשהו נדבך ודיברתי גבוה עכשיו, אבל זה באמת חסר, זה באמת חסר מעבר לטכני, למובן הטכני של איך מחליפים חיתול או איך הוא הופך את ה... נכון, מתהפך על הבטן,
כן.
את הדברים שבאמת חשובים להתפתחות הרגשית, או זמן קריטי מסוים שקורים בו דברים שאנחנו יודעים, וחבל שהם לא יוצאים החוצה. אז מה באמת קונקרטי עובר בעמוד? כאילו, מה חסר?
אז באמת מה שאני מדברת עליו זה קצת יותר, אני מנגישה תיאוריות שאנחנו מכירים, אני מנגישה מאמרים שהתפרסמו, ככה, בין אם זה מחקרים ממש ממש חשובים שהיו ככה אי שם בעבר, ובין אם זה מחקרים קצת יותר חדשים. סתם לדוגמה אני אתן, יש המון המון אישיו סביב נושא ההנקה לאימהות, ולא פעם... כאילו יש באמת שהנקה אין לנו מה לומר, יש לה את החשיבות שלה מבחינה בריאותית, אין ספק שזה משהו שהוא חשוב ומשמעותי. אבל קורה שלא מצליחים, קורה שאימהות לא מצליחות, ושם נכנס איזשהו, נכנסות המון רגשות אשם, ונכנס תסכול מאוד מאוד גדול, ואיזשהו פחד של מה זה יעשה לקשר שלי עם התינוק. ולא פעם קיבלתי על זה המון המון שאלות, ככה החלטתי לחזור אחורה למאמר, אם אתם זוכרים אותו, מאוד מאוד ישן, של הרלו עם הקופים, שככה...
אפשר אולי לספר אותו בקטנה למי שלא מכיר?
כן, אני רגע אספר. לקחו קופים, שמו אותם בכלוב, שיש בו שתי בובות של אימהות כביכול, בעברית כאילו זה אם התיל ואם המגבת, הם לקחו בעצם כאילו בובה של אמא קופה שהיה בה את הבקבוק של החלב, ואותה הם ממש עשו אותה מתיל, כאילו ממש היה לא נעים להתקרב אליה, ובצד השני הם שמו את אמא מגבת, כאילו לקחו ככה מגבת, יצרו איזושהי בובה גם של אמא קופה, והם רצו לראות איפה הפיפי ירצה יותר להיות. ובאמת ראו שהוא הולך לאמא תיל רק בשביל הזנה, כאילו ממש בשביל לאכול, אבל הוא, כשהוא מפחד או משהו כזה, או שקורה לו משהו לא נעים, משהו ככה שמפחיד אותו, הוא הולך לאם המגבת, כאילו הולך אליה, זאת אומרת, שם נוצר איזשהו תהליך רגשי וחיבור, והוא בעצם בדק את ה... הוא שאל איזושהי שאלה של כביכול מה יותר חשוב, הזנה קונקרטית, או החוויה של החום והרגש וזה. עכשיו ברור, כשזה בא ביחד זה נפלא, אבל זה בעיניי גם נותן קצת אופטימיות וככה הרגעה למי שלא מצליחה. ובאה ואומרת, אוקיי, אני נותנת לו דברים אחרים, יש המון דרכים ככה לתת הזנה לתינוק שלי, להזין אותו, וסתם, זה דוגמה למה, ככה, שלפתי כאילו איזשהו...
ומה שחשוב חוץ מהזנה זה באמת לתת לו, כאילו ההזנה יש לה תחליפים, אבל מה שחשוב זה בעצם הפן הרגשי הזה שאין לא בבן, לא אין תחליף ולהזנה,
כן. כן, אני לקחתי את זה אפילו, כאילו, אפילו לקחתי את השאלה הזאת לאיזשהו משהו רחב יותר של... בעצם מה זאת, כאילו, מה זאת הזנה? נכון, יש את ההזנה, כאילו, איתך, תינוק צריך לאכול, אבל יש עוד המון דרכים להזין אותו, לתת לו הזנה. כאילו, קצת ניסיתי להרחיב את זה.
איזה מאגרים יש לנו באופן כללי?
בדיוק, מה אני עוד יכולה לתת לו, וכמה זה משמעותי. ואני אתחבר עכשיו לזה שמעבר להנגשת מידע, אני חושבת שכאילו המטרה שלי, מההתחלה הייתה, גם לאפשר איזשהו מרחב חשיבה.
קיבלת באמת פידבקים או מרחב שדיברו על זה, פרופו מרחב חשיבה?
כן, קיבלתי פידבקים ממש ממש יפים. בעצם לפעמים הייתי מעלה כל מיני סיטואציות או מחשבות, ואימהות היו עונות או נותנות איזושהי חשיבה או מקרה שקרה להם, והייתי מעלה את זה והייתי מזמינה לחשוב ביחד. שזה איזשהו תהליך שככה פסיכולוגים צעירים מכירים את זה מתהליך ההכשרה. הרבה מאוד פעמים רגעים בטיפול אנחנו עוצרים וחושבים עליהם אחר כך בקבוצה. וזה איזשהו תהליך של כמו מנטליזציה, כאילו תהליך של חשיבה ביחד, חשיבה משותפת, מה יכול להיות, מה הילד חושב, איך אנחנו מתבוננים על הסיטואציה, איך הוא מתבונן עליה, לנסות קצת להסתכל על דברים מנקודת המבט שלו ולפתוח עוד כזה, עוד ערוצי חשיבה. וכשעשיתי את זה, אני חושבת שהייתי כאילו באמת הייתי בשוק מהפידבק. לא אשכח, הייתה אמא אחת שממש כתבה לי שזה פשוט מדהים איך העמוד גורם, כאילו כתבה את זה ככה, זה קצת מוגזם אולי, אבל כאילו גורם להורים להיות הורים טובים יותר בלי טיפת שיפוטיות. אולי אני אתחבר קצת למה שקורה ברשת וצרם לי, שיש המון עשה ואל תעשה. שאני מבינה את זה, הרבה הורים צמאים אליו, כאילו זה באמת מאוד, אנחנו הרבה מאוד פעמים רוצים, כאילו זה מאוד אנושי, לבוא ולהגיד שמישהו ייקח ממני את הבעיות שלי, ולהגיד לי מה לעשות, כי אנחנו רק רוצים שמישהו יגיד לנו מה לעשות לפעמים. אבל האמת שזה, כאילו החיים מורכבים יותר, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו לא רק כאילו פסיכו-אדוקציה, או שזה כאילו, שזה אולי לא אמרתי, אבל זה מה שאני קצת מנסה לעשות. גם פסיכו-אדוקציה, גם קצת מרחב חשיבה, זה לא מסתכם בעשה ואל תעשה. אנחנו יודעים שאין באמת עשה ואל תעשה, במיוחד שאתה נותן מידע בערוצים כל כך רחבים, שאתה לא יודע למי הוא מגיע, ומי הילד הספציפי שלו, ומה המשפחה הספציפית והקונטקסט, כאילו אנחנו יודעים כמה זה שזה חשוב. אז... מה שאני בעצם ניסיתי לעשות זה לתת איזשהו מרחב, לתת להורים את המידע ולתת להם לבחור מה נכון להם, מה לא נכון להם, להציע להם להסתכל רגע על הילד שלהם, האם הוא בשלב ההתפתחותי הזה או שהוא עוד לא שם, מה התהליכים שקורים אצלו, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לראות אותו יותר, לשמוע מסיפורים של, ככה, של אחרים, מה עבד להם. וזהו, אני חושבת שכאילו התחלתי במן כזה, בוא נראה, כי הפסיכולוגיה היא מאוד, ככל שמעמיקים בפסיכולוגיה, אני חושבת שמבינים כמה שהיא בעצם פילוסופיה. כאילו באמת, המונחים של התיאוריות, של הפסיכואנליטיקאים הגדולים, כאילו זה באמת, זה פילוסופיה.
זה הליבה אולי המוקדמת, את מתכוונת.
כן, שכאילו, דברים שלפעמים אנחנו קוראים בספרים, אנחנו אומרים וואו. מן הסתם, כאילו יש אנשים שלומדים את ויניקוט, אתם יודעים, כבר מטפלים מאוד מאוד ככה עם המון ניסיון, והם לומדים את ויניקוט, והם פתאום מגיעים למסקנות חדשות, וככה באמת זה אין סוף למידה. אז באמת אני ניסיתי להביא משהו מאוד מאוד בסיסי, וגם אני אוסיף שגם חששתי, כאילו אמרתי לעצמי, וואי, ייכנס לפה איזשהו פסיכולוג ויגיד, בוא נה, איך היא מדברת על סביבה מחזיקה, או איך היא מדבר, כאילו איך היא נותנת פה על ה-capacity to be alone, על המאמר של ויניקוט, על היכולת להיות לבד, איך היא מדברת על זה בצורה כל כך פשטנית?
אז קראנו הרבה את ויניקוט. יש מחשבה ששאלתה לי, ויניקוט היה זה שטבע את המושג אם טובה דייה, שזה למי שלא מכיר, אז קראנו פה הרבה את השם, ולא בטוח שכולם מכירים, אבל המושג של אם טובה דייה זה בעצם, טוב, אני לא יודעת אם אני אומרת את זה, תעזרי לי אולי עם המקצועיות פרופר, אבל לאימהות יש הרבה מאוד שיפוטיות כלפי עצמן, כלפי היכולת שלהן להיות אימא טובה מספיק בשביל הילדים, לתת לילד את כל מה שהוא צריך או לילדה, כל מה שהם צריכים כדי לגדול בצורה הכי טובה שאפשר. ומה שוויניקוט בעצם אמר זה שכאילו אין לנו בעצם את האימא המושלמת הזאת שיכולה להיות, כאילו אנחנו בני אדם וכולנו לפעמים נעשה טעויות, לפעמים נעשה דברים טובים, לפעמים קצת פחות, והמושג הזה של אם טובה דייה זה נותן בעצם את האוויר הזה ואת המקום הזה להרגיש שלמה עם המקסימום שאני עושה בשביל הילד שלי, ולתת גם את המרחב הזה לטעות, ומרחב של, זה מתחבר לי, כי אמרת מקודם את החוסר שיפוטיות הזה, שגם בא אצלך בעמוד, ואם הזכרנו את ויניקוט, אז ככה סיפרת אותו, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב להחזיק, זאת אומרת, הרבה פעמים באמת, אני חוזרת על מה שאמרת, שיש את ה, לא רק שזה קיים באינטרנט לראות עשה ועל תעשה, אלא אנשים מחפשים אקטיבית, עשה ואל תעשה. אני רוצה לדעת איך להיות טוב יותר. אני רוצה לדעת, תגידו לי מה לעשות, תנו לי את הכלים. והרבה פעמים זה משהו שאין אותו, כי הוא כל כך גמיש, כי הוא כל כך תלוי סיטואציה ותלוי בן אדם, וזה משהו שחשוב להחזיק אצלנו בראש, שיש, אני חושב שאני מתחיל עובר, אבל יש הרבה מרחב לפרשנות אישית ולהתאמה אישית. זאת אומרת, משהו שיתאים לבן אדם אחד, לא בהכרח יתאים.
לגמרי, ואפרופו ויניקוט, אז באמת אני חייבת לומר שכשהייתי במקום הזה של איך אני אבוא ואנגיש, ואיך אני אבוא וזה, אני גם, אני עדיין לא פסיכולוגית 20 שנה, בוא נשים את הדברים על דיוקם, כאילו אני גם ככה בשלב די מוקדם עדיין מבחינה מקצועית, ואז ככה נזכרתי בזה שבעצם כל המונח הזה של האם טובה דייה, בא גם, ויניקוט עשה שידורים ברדיו, הוא התראיין ברדיו, והוא היה לו תוכנית שהוא מראיין אמהות. ובעצם גם דרך זה נתבע המושג, זאת אומרת, זה, ככה מספרים, שהוא באמת רצה להרגיע אמהות ולבוא ולומר להם, התסכול, כאילו אני לא יכול להכיל את הילד לפני שהוא מרגיש שהוא רעב. אני לא יכול. כאילו, תמיד יהיה פה איזשהו מרחב של תסכול, והתסכול הוא מגדל. אנחנו רוצים שבקונטקסט של הקשר עם ילד, בקונטקסט של הבית, הילד יחווה את התסכולים ויגדל מהם. כי זו המציאות, אלה החיים, ומה יקרה שהוא יפגוש בהם בחוץ. אז יש משהו בטעויות האלה שהוא מאוד מאוד משמעותי, ובתסכולים האלה שהוא משמעותי לילדים, ואני חושבת שגם להורה וגם לילד, כאילו יש משהו גם בזה שהילד רואה את ההורה טועה או חושב שוב, הורה גם מתבונן על הדברים, כאילו תחשבו איזה מודלינג זה מהצד, לבוא ולהגיד, כן, כאילו, אוקיי, יש מרווח, אין עשה ואל תעשה, כמה שאנחנו מחפשים שהדברים יהיו פשוטים, הם לא. וזה קשה יותר, אבל זה המצב. ואני מאוד ככה, באמת ויניקוט כאילו, הלך איתי קצת, כאילו, וזה היה כזה קצת, אמרתי עצמי, טוב, אם הוא ראה לנכון, לעלות עם האות ולדבר איתם, לא שאני משווה את עצמי אליו, אבל כאילו, אם זה כן משהו שהוא ראה את החשיבות שלו, אז אני כאילו לגמרי מסכימה, ואני חושבת שגם מה שאני מנסה לעשות, האמת שזה משפט שהולכתי מהשיעורים של דוד, של פרופסור דוד אופנהיים, שהוא אמר לנו באחד השיעורים של התפתחות רגשית, לפעמים אני הולך בקניון ואני רואה אמהות עם הילדים שלהם, והן כל כך עייפות ומתוסכלות, וזה היה לפני קורונה, כן? לפני כמה שנים טובות. הוא אמר, לפעמים אני אומר, אם הייתי יכול לגשת לאמא הזאת ולהגיד לה כמה שהיא כל עולמו של הילד הזה, כמה היא משמעותית בשבילו. כמה שהרגעים האלה, כאילו כמה שהרגע הזה הוא משמעותי, שהוא, שהוא רוצה אותה, שהוא מחפש אותה, שהוא פונה אליה בתסכול שלו. וזה הלך איתי קצת. ואני חושבת שככה גם מהקצת התנסויות שהיו לי, וגם בתור אימא צעירה, אתה מבין את הרגישות האדירה של התקופה הזאת. זה פשוט תקופה רגישה לאימא, לבית, לזוגיות, לילד כמובן. ואם, אמרתי עצמי שאם אני יכולה לעזור קצת בלהנגיש את הרעיונות האלו, לתת את המרחב הזה, עשיתי את שלי. וזהו, זה ככה, ככה התחיל הרעיון והתגלגל לו.
איזה מעניין. אני חושב שלא פחות חשוב מלהנגיש את המידע, קודם כל יש פה שני אתגרים. אחד זה איך עושים את זה, והשני הוא למה חשוב שזה יהיה מידע מהימן, מבוסס מחקרית, ולא מידע אחר שאנחנו פוגשים ברשת. אז אולי קודם כל איך עושים את, איך עושים את הדבר הזה, כי רגע אנחנו מדברים במונחים פילוסופיים כאלה גבוהים, וחרדות ומושגים קצת יותר מורכבים שנשענים על מחקר ארוך שנים.
איך לוקחים את הדבר הממש גדול ומורכב הזה של תיאוריות ופסיכולוגיה שאנחנו לומדים במשך סמסטר שלוש שנים, כן. ואיך בעצם יוצרים, כאילו, אנחנו שואלים כי זה אתגר שגם אנחנו מתמודדים איתו, יש לנו פודקאסט, אנחנו אומרים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע האקדמי בגובה העיניים, ווואלה, זאת משימה לא פשוטה. אז אולי כזה מהנקודת מבט שלך, איך את בעצם לוקחת את הדברים המאוד מאוד גדולים האלה ומצליחה לפשט אותם?
כן, וואי, זה ממש שאלה קשה. אני חושבת שבאמת, קודם כל אני חוזרת תמיד לתיאוריה שאני מנסה להנגיש, אני תמיד מסתכלת עליה שוב או על המחקר, מנסה להסתכל עליה שוב ומנסה להגיד, כאילו באמת מנסה לתת את ה... אני מנסה לכתוב לי מה הרעיון המרכזי שאני רוצה לתת פה. כאילו מה השורה התחתונה שאני מנסה לבוא ולומר, כי אי אפשר יותר מזה בפוסט, זה חייב להיות רעיון אחד. ואז אני באמת מנסה לפשט את זה, להימנע מכל, אתם יודעים, מכל שפה מקצועית שהיא, אפילו בחשיבה אם לכתוב את המילה פסיכואנליטיקאי או לא, כאילו זה גם משהו שהתעסקתי בו, ויש את המקומות שאני, זה גם תנועה שאני ככה עושה, אני מנסה מאוד מאוד לפשט, אבל באיזשהו מקום אני גם סומכת על הקהל, כאילו אני גם, יש דברים שאני אומרת, אוקיי, אני אשאיר את המונח ואני אסביר אותו, ואני סומכת עליהם שהם הבינו, כאילו אני אנסה להסביר את זה בצורה מאוד, עד כמה שאני יכולה. אני מקווה שאני מצליחה להעביר את רוב הרעיונות, כן יש דברים שמצאתי שאני צריכה, שזה ככה אתגר שלי עם עצמי, שמצאתי שלא עוברים כל כך טוב, שקשה מאוד להעביר אותם טוב גם בגרון וגם בכתיבה. ולפעמים, כאילו כן, התחלתי לעלות קצת יותר ללייבים, למרות שזה היה לי מאוד קשה, כי זה קצת יותר קל להסביר ולסייג וככה לדבר קצת יותר על מונחים שהם באמת קצת יותר מורכבים, אפילו ברמה של להבין מה זה המונח אובייקט. אני חושבת שאני הבנתי את זה איפשהו שם בתואר השני, באמת, כאילו זה מונחים קשים, או להסביר לאמאות מה זה האובייקט המופנם, כאילו מה זה הרגע הזה שבו הילד מפנים את הנוכחות שלהם, את הנוכחות המיטיבה שלהם. אז אני הולכת לדוגמאות לזה שנניח הילד נופל, ואנחנו בהתחלה צריכים לתת לו באופן קונקרטי את החיבוק או את הנשיקה או את המגע, ואז אחר כך לאט לאט אנחנו רק אנחנו נסתכל ובאיזשהו שלב הוא יעשה את זה לעצמו, נכון? באיזשהו שלב הם נותנים לעצמם נשיקה במכה, ואז מאוחר יותר, בגיל יותר מבוגר, זה יהיה רגע קיבלתי מכה ואני אפילו שנייה אעשה את זה באופן לא מודע, אני אזכר רגע באימא וכאילו אני רגע. אז אני חושבת שהרבה דוגמאות, הרבה נסות להחזיר את הרעיונות באמת גדולים האלה, ככה לקרקע וכמה שאפשר.
שזה בדיוק, גם את אמרת מקודם, זה משהו שאנחנו חושבים עליו כל הזמן. ואולי מה שאת אומרת, זה שאת גם מוצאת את הפלטפורמה המתאימה לעשות את זה. אם יש רעיונות שקשה להעביר אותם בכתיבה, אז אולי יותר מתאים להעביר אותם בלייבים, וגם בקצרים, בקצרים ובאופן ספציפי באינסטגרם, כן? זה איזשהו עוד פלטפורמה שאפשר להעביר במידע, קצר, מהיר, כן. נגיש להרבה הרבה אמהות צעירות או הורים צעירים, וזה גם בחירה שקשורה לא, איך אני עושה את זה, לא, לא, לא חשובה מאיך אני עושה את זה, זה איפה אני עושה את זה.
כן.
אין לי פה באמת שאלה, כאילו כזה.
אז אם כאילו יש לי משהו... את רוצה ללכת שנייה על זה?
אני מבקשת שזה יישאר בפודקאסט. לא, יש לך שאלה? לא, יש לי פיפי.
אז עמית אמר שלא פחות חשוב מאיך אנחנו מנגישים את המידע זה איפה אנחנו מנגישים את המידע. ובהמשך לזה, אז באמת הפלטפורמה של Baby Steps היא באינסטגרם. ואינסטגרם הוא מקום ש... no offense ליוצרי התוכן באינסטגרם או ליוצרי האינסטגרם בעצמו, זה לא המקום הכי מהימן לשאול מטה. יש הרבה מידע, כאילו אני בטוחה שנמצא המון מידע באינסטגרם שהוא לא נכון. גם אם זה בתחום פסיכולוגי ודברים שקשורים להתפתחות הילד או בכל תחום אחר בחיים. ואני חושבת שזה נקודה טובה לשאול איך אנחנו בכלל יכולים לזהות או אולי אפילו לפני, אני חושבת שזה... יש לך משהו להגיד?
לא, אין לי משהו להגיד, אבל כן אמרת שזה בגלל שיש פה איזושהי טריקיות. אני קודם כל חושב שהאינסטגרם הוא לאו דווקא המקור הראשון שהייתי הולך אליו בשביל לחפש מידע. זה הדבר הראשון שהייתי אומר, אני בתור, אולי זה דווקא כחלק מהשעות פנאי שלי שאני מגלגל בזמנים מתים, ברכבת, בנסיעות, בזמן שאין לי כוח לדבר. וזה לאו דווקא המקום הראשון שהייתי הולך אליו בשביל למצוא את המידע, אם אני באמת צריך או מחפש איזושהי יצא מקצועי. השאלה היא, או יותר נכון, אמירה ואז שאלה שקודם כל ראית את זה כהזדמנות. אני חושב שהאינסטגרם הוא בגלל שהוא הולכים אליו כמקום לשעות פנאי והוא דווקא נמצא ביום יום של כולנו, בין אם זה רשת חברתית כזאת או אחרת, זו הזדמנות מעולה להעביר מידע מהימן ובאמת מקצועי, מבוסס מחקרי, ובגלל זה זה ניצול טוב של הזדמנות. מצד שני, גם הרבה אנשים רואים את זה כמוך, ולאפטאפ גם מעבירים את זה או נסמכים על מידע מהימן, מבוסס מחקרית ומקצועי, כמו הכובע שאת מביאה בתור חוקרת, בתור מחר פסיכולוג קלינית ובתור... מישהי שיודעת להנגיש את המחקרים או עובדת מאוד קשה בשביל להנגיש את המחקרים האלה בשפה באמת פשוטה.
אני אוסיף על מה שאמרת, שמצד אחד ללכת לאינסטגרם זה לא המקום הראשון שהם הולכים לחפש. זאת אומרת, אם נניח אני רוצה לשאול את עצמי, אני חוזרת לדוגמה של להתהפך על הבטן, זה לא קשור לפסיכולוגיה, אבל באיזה שלב נכון, באיזה גיל הילד אמור להתהפך עצמאית על הבטן, אני לא אחפש את זה כנראה בגוגל, אני לא אחפש את זה באינסטגרם. מצד שני, אם אנחנו לא מחפשים אקטיבית, לא צריכים איזה משהו מסוים, אז כמו שאמרת, הרוב היום אנחנו מגלגלים באינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלה, ושם בין אם אנחנו כאילו רוצים או לא, אנחנו נחשפים לאיזשהו תוכן, ולפעמים תוכן זה הוא נאמן ולפעמים לא. אבל בגלל שאני חשופה לכל הדברים האלה באינסטגרם, אז אני רואה את זה בגלגולים שלי. ואני חושבת שבגלל זה Baby Steps הוא... כאילו, להקים את Baby Steps באינסטגרם הוא פלטפורמה מצוינת, כי גם ככה אנשים ונשים ספציפית מגלגלות באינסטגרם, בפייסבוק, כל הדברים האלה קורות, ואז הן לא מחפשות את התוכן הזה אקטיבית, אבל זה פתאום מגיע אליהן, אז אומרות, מעניין, זה שם.
אז השאלה שלפני הפיפי הייתה, ומה שהתכוונו להגיד זה שלמה זה חשוב שזה יהיה מידע מהימן בפלטפורמה שיכול להיות שאנחנו צורכים ממנה מידע באופן שגרתי.
כן, אז אני אגיד שוב, אני לא הכרתי את הסצנה הזאת, אבל זה חתיכת סצנה, כאילו זה באמת פלטפורמה, יכול להיות שבגלל ה... אתם יודעים, אין באמת יותר זמן לאימהות בחופשת לידה, אבל הם קצת יותר בטלפון, הם מניקות, הם זה, הם הרבה לבד, כאילו בלילה פתאום, כאילו יש להם הרבה רגעים וזה, ואין להם זמן עכשיו באמת, כמו שאת אומרת, כאילו הם לא ישבו עכשיו ויעשו מחקר על מתי הילד שלי צריך לעשות ככה וככה, והמידע שניתן בטיפת חלב הוא גם לא, כאילו, בוא נגיד, הוא מאוד מוגבל, והן מחפשות עוד מידע, ויש שם סצנה מאוד מאוד חזקה, של המון המון עמודים, של ליווי התפתחותי, של באמת כל הדברים שהזכרתי קודם, כאילו המון המון עמודים, חלקם מקצועיים יותר וחלקם מקצועיים פחות, ואני בהתחלה כשראיתי את זה, אני לא אשקר, היו גם דברים שהצבנו אותי, שכאילו אמרתי, וואי, איך מרשים לעצמם להתבטא בצורה כזאת, של עשה ואל תעשה נכון ולא נכון, דברים כאלה, בלי שיש את הכובע המקצועי. ומה שעלה לי זה מעין הבנה כזאת של if you can't beat them, join them. ואני חושבת שיש כאן איזושהי הליכה, כאילו הרבה מאוד גופים כבר הולכים דווקא למקומות האלה, ופותחים את העמודי, גם את העמודי פייסבוק, גם את העמודי אינסטגרם, ומבינים שהם צריכים להיות שם כדי לתת את המידע, כדי שמי שרוצה שגם את האופציה הזאת תהיה. ואני כן אגיד שלא כל, העמוד שלי לא מעניין את כל האימהות, לא כולן הם הקהל. יש באמת כאילו אימהות שזה פחות מעניין אותם, וזה בסדר גמור. מה שכן חשוב לי היה זה לתת את האופציה. שיהיה גם מידע כזה, וזה קצת כמו הפער או הקושי של לחבר בין מחקר וטיפול. שוב, זה אותו פער שיש לנו בין עולם המחקר, עולם הידע, האקדמיה, לבין העם, האנשים שצריכים את המידע הזה, וחלקם רוצים לצרוך אותו, וזה פשוט, זה קשה, זה סינית בשביל מי שלא מכיר. אני כן אגיד שגם יש הרבה אמהות שפונות עליי של כאילו עשיתי BA בפסיכולוגיה, ואת מזכירה לי המון המון, כאילו פתאום את מזכירה לי המון המון דברים שקצת שכחתי. זאת אומרת, הידע שם הוא קיים, וזה איזשהו משהו שמגרה את החשיבה, מזכיר, מרענן, וזה גם נחמד. היה רגע ממש ממש, ממש מרגש, שעלתה איזושהי שאלה, שכאילו אחת האמהות שאלה, וכאילו... לפעמים אני כזה עושה להם כזה תיבת שאלות של כל מה שרציתי לדעת בפסיכולוגיה ולא עזתי לשאול, כזה. ואז איזה אמא שאלה איזשהו משהו, וכאילו עניתי לתשובה, ופתאום קיבלתי מבול של הודעות, למה לא צירפת לה את המחקר של תתתה, שנת תתתה, שכאילו את הפוסט הזה הנהדר שיש על המחקר. וכתבתי להם, וואי, אני לא חשבתי על זה, כאילו לא עשיתי את החיבור. ואמרתי, וואו, ברגע הזה... עשיתי את שלי, אם הן רואות את השאלה ואומרות לעצמם, זה כל כך מתחבר יפה עם המאמר הזה והזה, וכאילו עושות החשיבה הזאת בעצמן, זה היה כאילו כיף, באמת רגע של כזה סיפוק, וכיף אדיר כזה, של הרגשה של מה, כאילו מה שאני מסבירה כן מחלחל, הוא כן מגיע לאיפשהו. ועם כמה שזה קשה, אנחנו צריכים להבין שלהישאר במקום המאוד מאוד גבוה של האקדמיה, וגם של, כאילו, בואו נשים את הקלפים על שולחן, גם של הפסיכולוגיה, כאילו, גם היא נמצאת אי שם למעלה. אני הרגשתי שכאילו, אנחנו צריכים קצת לרדת אל העם, לטובת העם. אנחנו יודעים היום שסתם איזושהי כתבה של להשקיע בילד, דולר אחד מתרגם ל... כשמסתכלים על זה לאורך שנים, זה מתרגם לשבע דולר. כאילו סתם, שמנסה להראות עד כמה השקעה בילדות משמעותית, ברגעים האלה משמעותית, למניעה של כל מיני דברים. אז אני לא אומרת שהעמוד הזה יכול למנוע התפתחותן של אי אלו פתולוגיות, כן? אבל להגביר יכולות מנטליזציה הוריות, להגביר את היכולת של ההורים לחשוב את הילדים שלהם, לתת להם, לתת איזשהו פסיכו-אדוקציה, איזשהו ידע בסיסי בפסיכולוגיה, זה בהחלט משהו שזה יכול לעשות. אחד הדברים הכי כיפים היה שראיינתי את דוקטור ליאת לייבוביץ' ודוקטור מעיין שורר, על מחקר שהם עשו, על התגובה הרגשית של, על איך תקופת הקורונה משפיעה על ילדים, מההיבט של חרדות, איזה חרדות זה מעלה, מה הם גורמי החוסן, ואחד מגורמי החוסן היה משחקיות הורית, המונח של פלייפולנס, שמשחקיות זאת עמדה שההורה נמצא בה, אני לא משחק כשאני בפלייפולנס, אני בעמדה משחקית, וכשאני בעמדה משחקית, הכל יותר גמיש, הכל יותר, כי אנחנו יודעים כמה משחק חשוב אצל ילדים, וכשההורה משחק איתי כמה זה משמעותי, וכשהוא נמצא בעמדה משחקית, בכל מיני דברים שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו יודעים כמה שזה משמעותי להתפתחות של הילד וכמה זה תורם לחוסן הנפשי שלו. הם נתנו כדוגמה, וזו הדוגמה הכי מצמררת שיכולה להיות לחשיבות של פלייפולנס, הסרט החיים יפים. שזה...
סרט על השואה.
כן.
בת השואה.
שזאת, כאילו, עמדה משחקית מדהימה. ומראה כמה היא מגינה ושומרת, ובכלל על המשמעות של התיווך, ואיך עושים את התיווך הזה לכל מיני סיטואציות. זהו, זה כאילו...
לא, אני אומר, זה על דרך החיוב של מה... החשיפה לתכנים האלה יכולה להגביר ולתרום, בין אם זה גורמי חוסן או מנטליזציה או פסיכו-אדוקציה. ויש גם על הדרך השנייה היא להביא מידע מבוסס לעומת עמודים שיכולים להביא מידע לא מבוסס. שגם זה צריך לשים אותו על השולחן, כאילו את הדבר הזה צריך לשים על השולחן, זה גם קיים ויכול להיות. אנשי מקצוע או לא אנשי מקצוע שעושים בדיוק את תעשה אל תעשה, יכולים לגרום באופן פוטנציאלי למידע לא, מידע סותר, כאילו מידע לא, לא נכון לפעמים.
והמידע הסותר הזה יכול להוביל לכל מיני דברים אנחנו. יש הרבה דברים שזה יכול לגרום שאנחנו לא יכולים לצפות, אבל אם אני מחזירה אותנו יחסית לתחילת הפרק, אז הוא ניקו דיבר עליהם טוב עד היה, לבוא ולהגיד עשה אל תעשה, יכול לגרום לאנשים שיתחו איזושהי שיפוטיות כלפי עצמם, לדוגמה, משהו אחד. או שיש איזשהו מידע לא מבוסס, שאנשים יסתמכו עליו, ילכו וישמו את זה על הדרך שלהם להיות הורים, וזה בסוף חלילה עלול לפגוע בהתפתחות של הילד.
או גם עשה אל תעשה, למרות שזה הכללה ולא נכונה למקרה הספציפי.
בדיוק.
שזה גם עוד איזה... כן. שאחרי זה גורם לשיפוטיות ואחרי זה רגע, אבל עשיתי את מה שאמרתם לי, או עשיתי את מה שאמרת לי בעמוד, אבל זה לא באמת...
זה משהו שאני יכולה לומר, פשוט ככה, זה מפחיד אותי ברמה הכי גבוהה שיש, מפחיד אותי לפעמים להסתכל על עמודים אחרים ולראות את הנחרצות שבה אנשים מדברים, מפחיד אותי שיקחו משהו שאני אמרתי וככה ישנו אותו ויתנו את הפרשנות. זה מפחיד מאוד. אני כן יכולה לומר שאני מנסה לעודד בכל כוחי, כל חשיבה ביקורתית. אם מישהו כותב משהו ביקורתי, אני ישר, כאילו, מעודדת את זה ומרימה וככה אומרת, תראו זה יופי, יש פה התבוננות. כאילו, קודם כל לעודד התבוננות של ההורה. אני תמיד כותבת להם שההורה הוא המומחה לילד שלו, ואני מאמינה בזה בלב שלם. אתה מכיר את הילד שלך הכי הכי טוב. מה שאתה יכול לעשות פה באינסטגרם זה ללמוד, להתבונן, להסתכל. ומה שאתה לוקח איתך, אתה לוקח איתך, אבל אתה לוקח איתך את מה שהתחברת אליו, את מה שנראה לך מתאים, את מה שאתה רואה לנכון. ואני תמיד מציעה כל הזמן להסתכל ממי אתם לוקחים את המידע. אני מנסה להיות הכי שקופה כמה שאני יכולה בנוגע להכשרה שלי. אני כל הזמן כותבת שאני כאילו עדיין בתהליך הכשרה, אני עוד לא פסיכולוגית מומחית וחשוב לי לומר את זה, ואני עדיין במהלך הדוקטורט וכאילו אני עדיין בתהליך, וחשוב גם שאנשים אחרים ככה באמת קריאה ככה
לאחריות.
כן, קריאה לאחריות של תיכנסו ותסתכלו ממי אתם לוקחים את המידע. תמיד כותבים בראשית העמוד מה ההשכלה. כל מי שיש לו השכלה אקדמית יכתוב את זה. ממש זה קל לזהות. כל מי שיש לו נגיד קלינאיות תקשורת תמיד יכתבו אם יש להם BA או MA או כאילו מה ואיפה הם מתמחות ואיפה הם עובדות, ובאמת אפשר לבוא ולראות. גם אצלי זה כתוב מבחינת ההכשרה והתהליך. זאת אומרת, מי שנכנס לעמוד יכול גם לראות שאני לא קוראת את עצמי בו פסיכולוגית, וזה בכוונה, וזה בחירה של מילים שהיא משמעותית בעיניי. למה? כדי להיזהר ולהראות, זאת אומרת, להראות המשמעות של הדבר הזה.
כובד
כן.
החיות, כובד המשקל של...
ממש, למשל, דוגמה למה שנתתי עם התינוק שמתהפך, כמות הפיזיותרפיסטיות. ההתפתחותיות שנמצאות באינסטגרם וכואבות ומפחדות מהמידע שקיים שנותנות מלוות התפתחותיות. היה לי איזושהי שיחה עם אחת מהן והיא אמרה לי זו רשלנות, ומה שהכי מפחיד זה שאין להם את הרישיון שאפשר לקחת אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכשיש בעל מקצוע מוסמך יש לו רישיון, והוא מפחד על הרישיון הזה, ולכן הוא מפחד לכתוב דברים, והוא תמיד יסייג, והוא גם, באופן כללי אנחנו יכולים לשים לב שככל שבן אדם יודע יותר, הוא פחות נחרץ, הוא יותר יודע שהתמונה היא מורכבת, שיש תהליכים מורכבים בעולם. ודווקא ככל שהבן אדם יודע פחות, אז הדעה שלו יותר לפעמים עשה ואל תעשה. ובאמת זאת קריאה לבוא ולהסתכל, אתם רוצים לצרוך מידע נהדר, מעולה, אחלה. תמיד תמיד תסתכלו מי זה הבן אדם, מה הפרטים שלו, אפילו תריצו אותו בגוגל, כאילו לפעמים גם אני עושה את זה, אם אני רוצה עכשיו ללכת עם הבת שלי איזשהו רופא, ברור שאני אעשה רגע גוגל, כאילו למרות שהוא רופא והוא מוסמך, ואני רגע אראה מי זה הבן אדם הזה. וזה כלי שיש לנו היום, כאילו, חשוב לומר, זה כאילו, כל הפתיחות של המידע זה עלייה וקוץ בה, כאילו, חשוב לומר, זה כיף, זה טוב שכולם יכולים לתת מהמידע שלהם, כולם יכולים לדבר, כולם יכולים לתת את החוויה שלהם וזה ואת הדעה, אבל אנחנו גם חייבים להיות תמיד עם יד על הדופק, עין ביקורתית, ורגע לעצור ולומר, שנייה, מי זה הבן אדם הזה שכותב? מי זה הבן אדם הזה שנמצא מאחורי העמוד? גם בנוגע לעמוד שלי, כאילו לעצור ולומר, אוקיי, שנייה, היא דוקטורנטית, היא עדיין מתהליך הכשרה, ו-all good, כאילו אני תמיד כותבת את זה, ויכול להיות שאני גם אתאה, כאילו אני הראשונה לומר שקורה.
אני חושבת שתמשיכי להגיד את זה גם כשתהי דוקטור טל בן דוד ותסתכלי את זה באינסטגרם, זאת אומרת, עדיין יש פה פתח לטעויות, גם אנשים שהם דוקטורים ומומחים בפסיכולוגיה ויודעים הכל, כמו שאמר, דווקא אנשים שיודעים, הם אלה שמסתייגים. ואם כבר הלכנו לכיוון הזה של זה, אז אולי יהיו לנו עוד כמה רעיונות לאיך אנחנו יכולים לזהות אנשים של, או מקומות ברשתות החברתיות, במידע שאנחנו צורכים, שהם יותר מהימנים או פחות מהימנים. אז אמרנו שלהגיד משהו בנחרצות, סימן אזהרה מסוים, להגיד עשה ואל תעשה באיזשהו משהו שהוא מאוד חד משמעי.
הכללות, נכון? דיברנו על הכללות גם מקודם.
לגמרי.
דיברנו על לבדוק עם דוקטור גוגל, אני גם נעזר בו לא מעט.
וגם תמיד כתוב ממש בביו, כאילו תמיד אני, זה רגע לעצור, וזה הדבר הראשון שאתה עושה, רגע להסתכל, מה כתוב לו שם? מה כתוב לו, כאילו... כן, גם אם יש מדריכת הורים שהיא רגע יש לה תואר שני בחינוך, בעיניי זה בעל ערך, זה בעל ערך משמעותי מאוד. ואני חושבת שזה חשוב, כאילו אני חייבת לומר, אני לא מקדשת את התעודה. היא חשובה מאוד. יש אבל גם מקום לאנשים מקצועיים ואנשים שלומדים כל הזמן, כאילו יש לנו את זה גם היום. אבל חשוב כן לעצור ולבדוק ולראות המלצות ולהתייעץ, ולהתייעץ אולי עם מישהו שאתה מכירים מהתחום, אם הוא מכיר אותו, אם לא, כאילו יש באמת המון דברים לעשות, המון דרכים. ועוד משהו שאני יכולה לומר, זה שאני מאוד נזהרת מהאנשים האלה שהם גורו. אף אחד הוא לא גורו של כלום, כאילו זה גם משהו שחשוב לומר, כאילו... צריך רגע, תמיד להוריד רגע לקרקע, ורגע לעצור ולהסתכל, וכאילו יש אנשים באמת, הרבה מאוד פעמים אני אומרת, יש אנשים מאוד מאוד קריזמטיים שסוחבים אחריהם, ואנחנו הפסיכולוגים, בוא נאמר, אנחנו לא גאוני שיווק ופרסום הכי גדולים בעולם, רואים את זה בתנאים אחרים של העסקה, אבל עם כמה שהבן אדם קריזמטי וסוחף, אני אשים פה נקודה, ככה אני יותר מפחדת. כאילו, זה ככה משהו שאני יכולה לומר.
ואני ואני גם דיברנו לפני כמה ימים על אנשים שמפארים את עצמם. אני חושב שזה קצת מתחבר לגורו וקצת מתחבר, האמת לכל מה שאמרנו. שברגע שבן אדם אומר, תביאו לי כל אחד, אני יכול לרפא אותו, אני יכול, תביאו לי כל... אני אפוך את הילד שלך לאלף וג', אני אלמד לך איך להיות האמא המושלמת, כל דבר כזה שהוא מוקצן או ש... בא מאיזשהו בן אדם שמשדר שהוא יכול לעשות הכל,
בדיוק.
זה משהו ש...
לגמרי.
גם יש משהו באמירה הזאת שהיא הדרך המהירה תמיד להצלחה, כן? רוצים להיות המאסטרים, חמש פעולות שאתם צריכים לעשות ויש לכם את זה. נו גם.
החיים לא עובדים ככה.
לגמרי, וכן, צריך להיות מיד על הדופק.
תעדכנו אותנו, אגב, מאזינים ומאזינות, אם יש לכם עוד כמה נקודות שאתם שמים לב אליהם בחיים, לדברים שמעוררים אצלכם סימני שאלה וביקורת, וזה סבב, כי אנחנו מאוד מאוד מעודדים ביקורת. אם זה לא היה מובן בכל השיח הזה בפרק, ביקורת זה משהו מבורך, ונראה לי זה הכלי מספר אחת שאנחנו צריכים לעזר בו ברשת בכלל, אפילו בדוקטור גוגל.
לגמרי.
הנה, הפודקאסט הזה, אני שואל את חברים פעם ראשונה שהוצאנו אותו, פרק ראשון, שני, אני שומע תגובות טובות, אני שואל מה לא טוב, מה לא אהבת, מה לא אהבת. גם כדי ללמוד וגם, את אמרת יושרה עצמית, כאילו אמרת משהו שהוא מאוד חשוב, כי זה לקחת אחריות ויושרה, קודם כל בינך לבין עצמך, שאת לא מביאה משהו שהוא לא נכון אל השולחן, אז גם אנחנו חושבים את זה בדיוק אותו דבר. וגם תמיד לרצות להשתפר, להעביר את זה בצורה הטובה ביותר לכל הקהל שיכול לקבל את המידע הפוטנציאלי הזה ברשת.
וואי, היה לי משהו בראש. נזכרתי למה רציתי להגיד, זה היה ממש, זה לא היה חשוב בכלל, אבל נזכרתי בזה, לא משתתריכים. מה שהיה לי בראש זה שהסימן מספר אחת לזיהוי של פסיכולוגים, זה המשפט העלמתי, זה תלוי. אם אתם רוצים לדעת משהו, ואתם לא בטוחים, הבן אדם שנותן לכם את המידע הזה, יש לו איזושהי הכשרה פסיכולוגית, עניין, נענה. אם התשובה שלו זה תלוי, הייתי, כאילו אני יכולה...
ההפך מפה חשדתי.
כן.
ההפך מפה חשדתי.
לגמרי.
פה בטחתי.
אבל זה באמת חשב, כאילו זה באמת תלוי, אנשים שואלים שאלות, זה כאילו מה אתכן יענה, לא אני מסע, כאילו מה...
גם ליום יום, אמא שלי תיעצה איתי על איזה משהו שאתמול נראה לי, וכאילו זה תלוי בכל כך הרבה דברים.
כן, כן, זה גם התשובות שעולים לנו תמיד, אני מעבירה את השאלונים של ההפרעות אישיות, וכאילו בהתחלה אנשים פשוט בשוק מהשאלה, אתם אומרים לי, אני לא יודע, ואז אני אומרת לך, מה אני שואלת איך אתה בדרך כלל? וזה עדיין מאוד מאוד קשה לאנשים, כי אין אותי בדרך כלל, יש אותי איתו, ויש אותי איתו, ויש אותי, כאילו, זה באמת תלוי. וזה סיפור חיינו, ואני חושבת שזה מה שהם...
אבל זה גם כל הקסם.
מה?
זה תלוי.
לגמרי, לגמרי זה כל הקסם. אבל אני חושבת שזה איזושהי תנועה, צריך לעשות פה איזושהי תנועה בין... היכולת להחליל, כי הכללה בסוף גם מקדמת אותנו באיזשהו אופן, לא רק רעה.
לייצר אמירות.
כן, חשוב לומר את זה. בסוף, כן, יש פה איזשהו סטייטמנט, כאילו נגיד, סטייטמנט שאני באה ואומרת, בעיניי עדיף אמא שלא מניקה, אבל שאין שם איזשהו משהו שיושב על הקשר, כאילו, שאין שם איזשהו משהו פסיכולוגי שאחר כך, אנחנו רואים אותו אחר כך הולך שנים, אנחנו באמת לא מבינים כמה זה. אז בעיניי זה עדיף מאשר כאילו יש איזשהו משהו עכשיו. לא יודעת, יכול להיות שתהיה איזושהי אימא שתצטרך דווקא לפתור את מה שקורה בהנקה כדי להצליח להשתחרר.
זה טריקי.
כן, לא יודעת.
זה באמת להלך בין טיפות ולראות...
ממש. אני תזמנתי את תרצה, כי רציתי מישהי קצת יותר... אבל את תרצה גם יכול להיות קצת יותר היכולת לבוא ולומר, אני מהניסיון שלי, זה מה שאני חושבת.
נכון.
וזה בסדר גמור, כאילו, אני לא אומרת פה שאין מקום לדעה ולראייה ולנקודה, כאילו בסוף יש לאנשים דעות ואנשי מקצוע, ויש הבדל בין דעה, כאילו דעתי המבוססת על פי המחקרים שקראתי והידע המקצועי שלי זו דעתי, יש הבדל בין זה לבין אתם חייבים לעשות את זה ככה. אני חושבת שזה...
זה מה שנכון בהכרח.
בדיוק, אני חושבת שזה ההבדל. זה כאילו זה משהו שחשוב לחדד. זה לא שאין מקום לדעה מגובשת. יש מקום. אבל היא תמיד חייבת, כאילו, אבל... היא תמיד חייבת להאמר עם איזשהו סייג, עם איזשהו זו דעתי המקצועית. ונגיד זה משהו שאני מאוד מקפידה עליו. אני כותבת סוגריים. לדעתי, וכך סימן, כאילו סימן.
או לפי הניסיון שלי, ב-90% מהמקרים זה קורה. יש תמיד את היוצא מן הכלל.
לגמרי.
שזה בדיוק הסייג הזה, שיכול להתבסס גם על ניסיון, ולאו דווקא...
כן, כן.
על משהו מצוי.
כן.
אז נעבור לשאלת בונוס, לפני שנסיים. ולמען המאזינים והמאזינות שלא מכירים ומכירות, אנחנו עושים בסוף כל פרק שאלת בונוס, שהיא מעין מדגם לא מייצג של שלושתנו, שבו אנחנו מביאים שאלה ויש בה שתי בחירות בלבד. חייבים לבחור אחת מהם, אי אפשר לצאת מזה, ובלי לחץ ודחץ. והשאלה שלנו היום היא כזאת, היא באמת בהשראה של אחד המאזינים ואחד החברים שלי ששומע את הפרק, והוא שאל אותי כזה דבר, ואני אשאל אתכם גם היום. נניח ואתם מאוד מאוד אוהבות אוכל איטלקי, וספציפית אתם מאוד מאוד אוהבות לזניה. אתם כל כך אוהבות לזניה שהחלטתם להכין שתי לזניות בשתי תבניות נפרדות. הכנסתם אותם לתנור, הכנתם את כל המצרכים, הריח כבר עולה בבית ואתם מוציאות שתי לזניות בשתי תבניות שונות. לקחתם פרוסה מהלזניה הראשונה, מהתבנית הראשונה, לקחתם פרוסה מהלזניה השנייה ושמתם אותם אחת על השנייה. האם יש לכם כרגע שתי לזניות או לזניה אחת?
וואו. וזה לא צפי.
אני אגיד שבדרך כלל השאלות הן שאלות שהן מאוד ברור שהן שאלות דעה. מה עדיף?
אתם נורמלים, נחצתי מהשאלה עד בואו, ואתה עכשיו אני מבינה שזה כאילו שטות גמורה.
שטות גמורה זה השאלות החשובות באמת.
נכון.
סתם, אבל אני אגיד שבדרך כלל זה משהו שהוא יותר דעה של מה אני מעדיף, מגע של פיצה או מגע של סושי.
נכון.
והפעם אני מפגישה שזה יותר משהו מבוסס עובדות. אם כבר דיברנו היום כל הפרק על דברים מבוססים עובדות, ואז סייקתי את עצמי. אני מאמינה שמדובר בשתי לזניות נפרדות, אבל לזניה אחת, ואני אסביר.
למה?
אסביר כמובן. המבנה של הלזניה, אני נשמע כמו יאל שני, המבנה של הלזניה, יש לו תחתית מבוססת של בצק, ועליו ממרח של עגבניות שנותן אותה קיצר. יש בצק, ועגבניות בצק בדונה, בסופו של דבר יש תחתית של בצק ויש טופ של בצק. ואם שמים את הלזניה השנייה מעל, גם לה יש תחתית, זאת אומרת, אין את הרוטב עגבניות שמחבר ויוצר את הסינתזה שלהם, ולכן לדעתי מדובר בשני כאלה נפרדים, החלק הראשון יהיה מחובר ולא יזוז, והחלק הראשון יהיה מחובר ולא יזוז. קיצור, זה יהיה כמו מגדל, זה קוביות שיכולות ליפול. אני חושבת שזה שתי לזניות.
אני מסכימה לחלוטין. שכנעת אותי לגמרי. האמת שאני בדיוק בימים אלו צפה במאסטר שף, ואני ממש מראה לי, ממש זוכרת את אייל השני ממש מדבר על הדבר הנפלא שקורה שם בין השכבות, והוא באמת לא מתקיים.
אה, באמת היה שם משהו של הזין.
כן, כן, על הדבר הנפלא שקורה בין השכבות, ואני באמת חושבת שהוא לא יתקיים אם אנחנו נוסעים באופן מלאכותי. לזניה אחת על השנייה.
לא, אולי זה יפגע בטעם של הלזניה, אבל זה לא אומר שהלזניה היא לא אחת.
אז רגע, אם אתה מדבר ברמה של כאילו אם היינו,
אז אם אני,
האם לזניה היא חתיכה או היא כל מה שנכנס לתנור? אני חושבת שזאת השאלה האמיתית. האם אני שמה בצלחת חתיכת לזניה, או שאני שמה בצלחת לזניה במלוא תפרה?
אני אאתגר ואני אעשה אנלוגיה. אני דווקא חושב שזו לזניה אחת. ואני אסביר. אני אקח סנדוויץ'. סנדוויץ' הרי מורכב משתי פרוסות ואולי ממרח ביניהם. אם אני אקח עוד שתי פרוסות ואני אחבר ביניהם, זה עדיין יהיה לי סנדוויץ' אחד. אני יכול להוסיף באמת את הממרח העגבניות באמצע, בסדר? ועל המשקל של הלזניה, אבל זה עדיין יהיה לי סנדוויץ' אחד. שפה אתם אולי נכנסו למלכות, ובגלל זה אני עדיין חושב שזה לזניה אחת, כי בסופו של דבר אני יכול להעביר את המזלג שלי לאורך כל הלזניה ולקחת ביס, גם אם היא אחת על השנייה. מבחינתי זה עדיין ביס אחד. קונקרטית, קונקרטית, אני עדיין אוכל לזניה.
אבל יש משהו אני אחזור לעניין הזה של האם הלזניה היא השלמה או היא החתיכת לזניה. יש משהו בסנדוויץ' שגבולות הסנדוויץ' ברורים. ואנחנו יודעים טוב מאוד שהקשה של הלחם, שם זה הסוף של הסנדוויץ' שלי. וכן, אם אני משנה לו צורה ואני רגע חותכת אותו ושמה אותו אחד על השני, זה באמת כאילו משהו שהוא, כאילו זה עדיין אותו סנדוויץ'. אבל בלזניה, השאלה היא בכלל, כאילו ברגע שאני שמה אותה בשתי תבניות שונות, אני בעצם בונה אותה. בלזניה יש לה תהליך בנייה. אני עוצרת אותה בתוך התבנית. אז תהליך היצירה הוא תהליך יצירה של שתי לזעניות שונות, ואני לוקחת שתי חתיכות משתי לזעניות שונות ש... לך תדע מה קרה שם, למרות שהם נוצרו ביחד, תדע מה זה כמו תאומים. הם נוצרו, הם היו בתנור ביחד, הם נוצרו ביחד, ה-DNA שלהם דומה, אבל כל אחד הוא אחר, נפרד, הוא נוצר בתבנית אחרת, עם גבולות של גוף אחרים.
לא פסיכולוגיה.
כן, נו, מה? היינו חייבים לחבר.
אלי, זה אחלה סיכום לקבל עכשיו, מה?
כן, זה קצת שכנעת אותי, אני באתי עם דעה מאוד מגובשת, עכשיו אני מתערב, אבל נשאל את המאזינים שלנו, זה גם מתפרסם בקבוצת פייסבוק ונקבל מדגם יותר מייצג אגב מידע מהימן, כדי להחליט אחת ולתמיד האם זה ילד אחד או שניים.
וחוץ מלהחליט טכנית האם זה ילד אחד או שניים, תכתבו לנו גם בתגובות, למה? זאת השאלה החשובה באמת. אז תודה רבה רבה, תודה טל.
תודה לכם שהזמנתם אותי, היה לי ממש כיף לדבר עם עוד שני אנשים שככה גם עוסקים במלאכת ההנגשה, שהיא לא פשוטה.
תודה, ותודה גם למאזינים והמאזינות שהקשבתם לנו ושצעדתם כך איתנו לעומת של... דיברנו פה על הרבה דברים, התחלנו לדבר על בייבי סטפס ועל כל מיני דוגמאות מתוך העמוד שקשורות בהתפתחות של ילדים, ודיברנו על זה גם בקונטקסט של בכלל הנגשת ידע מתחום הפסיכולוגיה. צללנו גם בהמשך לסימנים שעוזרים לנו לזהות גורמים יותר מהימנים או פחות מהימנים ברשת, ואם יש לכם עוד רעיונות לדברים כאלה, אז שתפו אותנו בכיף, ואם יש לכם שאלות, אז מוזמנים לכתוב לנו, וכמובן גם לעקוב אחרי בייבי סטפס באינסטגרם. אנחנו נשים את כל הלינקים הרלוונטיים למטה, אני כאילו מסיימת עם צבעות, כאילו אנשים עומדים לראות את זה. אתם מוזמנים להסתכל למטה, איפה שאתם לא מקשיבים לנו בתיאור של הפרק, יהיו כל הלינקים הרלוונטיים. ואפשר למצוא אותנו ולהזין לנו ברוב אפליקציות הפודקאסטים המובילות, וכמובן גם באתר של הפודקאסט. ועד הפעם הבאה אנחנו מזמינים אתכם ואתכם לחשוב על המקומות שאנחנו צורכים בהם את המידע היומיומי שלנו, על הדברים שחשובים לנו בחיים. ושתפו אותנו, מה העתידים שלכם? יאללה, שתמשיכו.